שלום. מלכות ודמוקרטיה, זה הנושא. עלינו לברר מה המשטר החברתי הרצוי לפי התורה, האם מלוכה או דמוקרטיה. נאמר לכם את האמת, עצם הדיון הזה הוא מהווה רק רבע מן הדיון שראוי להיות, משום שהמשטר בישראל לפי התורה מורכב מארבעה חלקים לפי המתואר בפרשת שופטים. בפרשת שופטים אנחנו מוצאים ארבעה מוסדות, שהם המלך, השופט, הכהן, הנביא. כל אחד מארבעה מוסדות אלה יש לו סמכויות מוגדרות משלו שאין לזולתו, והמשטר החברתי בישראל שלם דווקא כשארבעת אלה שלמים: מלך, שופט, כהן, נביא, ראשי תיבות משכן. דווקא אז יש לנו השראת שכינה שלמה. אבל היום אנחנו נדון רק ברבע מהנושא, והוא מלך בלבד. כן, כלומר המם של המילה משכן, ולא בשאר המרכיבים. השאלה היא, האם המלכות צריכה לבוא לידי ביטוי על ידי מלוכה של שושלת מלכים, או שגוף של נציגים המייצג ציבור של בוחרים זה עדיף? זאת השאלה. בסדר? כלומר, האם אנחנו מעדיפים מלוכה או דמוקרטיה? זאת השאלה המטרידה אותנו. טוב, במסכת סנהדרין, יש פה מסכת סנהדרין? לא יתאים. יש פה דיון בפרק שני, נחלקו התנאים. תניה בדף כף עמוד ב', ובעצם קודם כל יש ברייתא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. זה ויכוח שמה. כן? כלומר, האם כששמואל הנביא אמר לעם ישראל, אתם רוצים מלך, תדעו לכם שהמלך יעשה כך וכך 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 וכך, האם שמואל אמר דבר שהוא אמת לפי ההלכה או לא? אז רב יהודה אמר שמואל, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. כתנאי הדבר הזה הוא גם מחלוקת תנאים, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. רבי יהודה אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. בסדר, אם כן יש פה ויכוח, האם כל ההלכות ששמואל אמר לעם הוא התכוון ברצינות או לא? זה הוויכוח. עכשיו אנחנו עוברים פה לוויכוח אחר. וכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: א', להעמיד להם מלך; שתיים, ולהכרית זרעו של עמלק; ג', ולבנות להם בית הבחירה. כן, ודווקא לפי הסדר הזה, כפי שכותב הרמב״ם, קודם מלך, רק אחר כך הכרתת זרעו של עמלק, ורק אחר כך בניין בית המקדש. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן. כלומר, רבי נהוראי אומר, זה לא נכון, אין מצווה להעמיד מלך, אין מצווה כזאת, זה רק אם העם רוצה, אז אומרים להם איך עושים את זה, שנאמר, ואמרת אשימה עליי מלך, ואמרת אשימה עליי מלך. זאת אומרת, רק אם תאמר שאתה רוצה מלך, שום תשים עליך מלך. אם כן, יש כאן מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי נהוראי. רבי יהודה אומר, יש מצווה להעמיד מלך, רבי נהוראי אומר, לא, מה פתאום, אין שום מצווה, מה שכתוב בתורה, שום תשים עליך מלך, זה דווקא כדי להפחיד אותך, שתדע לך שאם תרצה אז תצטרך מלך שיפחיד אותך, שתהיה אימתו עליך. אז לפי רבי נהוראי, מה עדיף? שלא יהיה. רק רגע, נעשה לפי זה קודם כל תנאים, עד שנגיע להלכה יבואו עוד הרבה מים בירקון, כן? בכל פנים, יש תנא פה שאומר שזה טוב שיש משטר מלוכני, וכל לא רק שזה טוב אלא זה מצווה. השני אומר שזה רע שיש משטר מלוכני. אז מה הוא מעדיף רבי נהוראי? איזה סוג משטר הוא רוצה?
אנרכיה.
או אנרכיה או דמוקרטיה, בסדר? או שהוא מעדיף, כן, יכול להיות שהוא מעדיף אנרכיה, כלומר, מצב כזה שבו לא צריכים בכלל מוסד שלטוני, או יכול להיות שאם כבר צריך להתארגן באיזושהי צורה, שיעדיף שתהיה נציגות מתחלפת מדי פעם, ולא מלך. כן, עכשיו, על מה זה בנוי? אנחנו רואים שבימי שמואל הנביא, עם ישראל ביקש מלך. אז קודם כל, מה שלא מובן, למה אם זו מצווה היה צריך לחכות עד שהעם יבקש? מה הבעיה בזה? ששמואל בעצמו יבוא ויגיד, קחו מלך. דבר נוסף, אנחנו רואים התגובה של שמואל לא מי יודע מה יפה פה. כן? ויהי כי זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל השם. כן, זה לא מצחן בעיני שמואל. שאלה היא למה? לפחות לפי רבי יהודה הם ביקשו לקיים אחת מתייג מצוות שבתורה, נכון? ויאמר השם אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממלוך עליהם. אז גם פה היחס של הקדוש ברוך הוא יחס שלילי. טוב, מה אומר הרמב״ם על זה? הרמב״ם בהלכות מלכים, יש פה רמב״ם בהלכות מלכים? יש פה רמב״ם? סוף סוף טוב. כותב רבינו הרמב״ם בהלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. הלכות מלכים, פרק א', הלכה א', בסוף ספר שופטים שלו. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להן מלך, שנאמר שם תשים עליך מלך, ולהחריד זרעו של המלך, שנאמר תמחה את זכר המלך, ולבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנות תדרשו ואתה שם. אחר כך הוא אומר, מינוי מלך קודם למלחמת המלך, ואחר כך הוא מביא הוכחה לזה, אחר כך החרטת זרע המלך קודמת לבניין הבית, שנאמר וכו' וכו'. מאחר שהקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? אם זה מצווה, לפי רבי יהודה, לפי ששאלו בתרעומת, ולא שאלו לקיים המצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא. זה היה כזה לא יפה. עכשיו, מניין לא לרמב״ם שקצו בשמואל הנביא? שנאמר, אני לא חורה, לא ראיתי את זה בדברי השם,
לא,
כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. הסימן שלא בשמואל הנביא קצו. אז מה הוא אומר שקצו בשמואל הנביא? הוא אומר, לפי שקצו בשמואל הנביא, שנאמר, לא אותך מעשו. אני לא מבין.
אבל שמואל הנביא הרגיש שקצו בו.
אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר לו?
הוא אומר לו, לא בך אלא בי.
לא בך ואלא בי.
אז מה שהוא חשב.
אבל מה האמת? מה האמת? שלא בשמואל קצו, אלא בקדוש ברוך הוא. אז למה הוא אומר, לפי שקצו בשמואל הנביא, שנאמר, כי לא אותך מעשו?
שמואל,
תראה את הקדוש ברוך הוא, ולא תמות פה.
זה
מזכות
דבר
מפלש,
הקדוש ברוך הוא.
אבל
כתוב,
לא אותך מעשו.
דרכך הוא מסתכל את האדם של שמואל.
אפשר להגיד, מה? לא, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לנחם אותו. זה הכוון, זה ניחומים. אבל מצד האמת, בשמואל קצו. כתוב בהתחלה, שבניו לא הלכו בדרכה וכו', נכון? על כל פנים, הרמב״ם פה מחזיק בדעה שהקמת מלך מצווה. כן.
זה
מעצוב
בשמואל
כשמואל
או
בנבואה? בשמואל כשמואל, בתור מנהיג, פוליטי. עכשיו נשאלת השאלה, מי פוסק, חוץ מהרמב״ם, מי פוסק את זה? כולם. כל הראשונים, חוץ מאחד, פוסקים להלכה שיש מצווה להעמיד מלך. כרבי יהודה ולא כרבי נהוראי. כולם, חוץ מאחד. עכשיו, אם זה ככה, אז ההלכה שמה? שזה מצווה. מצווה להעמיד מלך, נכון? אז מדוע הרבנים בישראל לא פועלים יומם ולילה כדי להעמיד משטר מלוכני? נכון? היה צריך להיות שהרבנים יחנכו לכאורה, כן? לכאורה אני חושב. כן, שיגידו, רבותיי, זה לא בסדר שיש דמוקרטיה, צריכה להיות מלוכה. אם זה מצווה, פה אתה משתמש בביטוי מאוד בעייתי. זה ביטוי שהמציאו בישיבות בשני דורות האחרונים, והוא המושג של מצווה קיומית. מה זאת אומרת מצווה קיומית? אני אסביר למי שלא מכיר. זה מושג מאוד מאוד בעייתי, כן? זה אומר, מה זה מצווה קיומית? זה מעשה שאם אני עושה אותו, קיימתי מצווה. אבל אם לא עשיתי, אין לי עבירה. המושג הזה הוא פשוט אבסורד. כי מצווה בהגדרה זה דבר שאני חייב לעשותו, ואם לא עשיתי אותו, יש לי עבירה. זה בהגדרה. לכן המושג מצווה קיומית הוא בלוף. מה?
המצווה, כמו
שהרבי תודה
לשאול
קודם,
השאלה זה לא
לבדו אותו
עכשיו, זה גם על כל
עם ישראל
עד
שמואל. נכון, נכון. אז למה עם ישראל עד אז לא עשה את זה? לא עשה את זה. אתה יכול להגיד, הם לא היו בסדר. כן? אבל הרבנים, אנחנו בסדר, לא? אז למה אנחנו לא יומם ולילה? יש רק תנועה אחת, תנועת חי וקיים. הם אומרים כל הזמן, צריך לבטל את הדמוקרטיה, לבטל את הדמוקרטיה, שהיא תהיה מלוכה, נכון? אבל לא מצאנו שהרבנים בישראל מטיפים יומם ולילה להעמדת מלך. מה, הם לא קראו בשולחן ערוך? לא קראו את הרמב״ם? מוזר קצת, נכון? גם על שמואל הנביא. למה שמואל במקום שיחכה עד שיבואו ויפגעו בו, ואז הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך כזה, חצי מלך, שאול לא כך ברור, ששמואל במסגרת חינוכו את העם שיחנך לזה שיהיה מלך, כמו שמחנכים להנחת תפילין, כך צריך לחנך לכאורה למשטר מלוכני. כן, מה אתה אומר? כתוב להעמיד להם מלך. לא יודע, אני בעברית חלש, אבל אני מבין שמלך זה מלך, קינג. ריקס. כן, מה? מה זה צריך לחכות שיש ציווי? יש ציווי לפי הרמב״ם, שום תשים עליך מלך, אחת מתרי"ג מצוות. מה, וכי היה צריך לחכות לציווי ספציפי להניח תפילין כשכתוב בתורה והיו לטפות בין עיניך? מה? רגע, שמואל היה מלך או לא? אז אם שמואל שימש בתור מלך, אז מה יש עוד להוסיף? כן, רואים שמה ששמואל לא היה מלך.
מנהיג זה מלך,
מה שאומרים.
לא, משה רבנו
אומרים שהיה מלך. אנחנו יודעים שהוא היה מנהיג, לא היה מלך. אתה אומר, במסורת שלנו אומר שהוא היה מלך. כדי
שיש עניין כזה שמלך גם המנהיג ומשה.
סליחה, זה לא כל כך ברור מה שאתה אומר. לפי ההלכה, לפחות לפי הרמב״ם, משה היה מלך ממש, מלך ממש. זה שהבנים שלו לא ירשו אותו, זה באמת היה מכה בשבילו. כנראה שלא היו ראויים לזה, כן? לפעמים כשהמלך אין לו ממשיך ראוי, אז מעבירים את המלוכה למישהו אחר. אבל ברור שמשה היה מלך, שנאמר, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. מי זה מלך? זה משה, נכון? אז מה? תלוי לפי הפירושים, אבל יש פירוש שאומר שמלך זה משה. כן? מה? זה שאלה, נכון? טוב, ברור, סתם מנהיג, שופט מה שנקרא, למשל יש בו קצת מחיובי המלוכה, אבל לא מן הכל. למשל, המלכות לא עוברת בירושה לבניו, נכון? זה אחד הסממנים. ויש כמה הלכות שאין לה שופטים. כן? הרבי יצחק אברהם בנדל עושה רשימה שלמה, מה מבדיל בין מלך לשופט. כן? שלשופט יש חלק מסמכויות המלך וחלק אין בו. מה שאין כן, למלך יש הרבה יותר סמכויות. מה? אז למה שמואל התנגד? זה גם שאלה, נכון? יש אומרים בגלל שכתוב תנה לנו מלך לשופטנו. מה זה תנה לנו? הרי התורה אמרה לא תנה לנו, אלא שום תשים עליך מלך. זאת אומרת, הם רצו מלך בובה כדי לשלוט בו. אז אומר שמואל, זה ככה? לא. או שמלך עליכם, או שבכלל לא. אבל מלך לכם, לא. אין דבר כזה. כן? טוב, יש כל מיני פירושים אפשריים, כן? או למשל זה שהם אמרו לשופטנו ככל הגויים. מה פתאום ככל הגויים? זה לא בסדר. אני לא מבין, אבל כתוב בתורה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שומת אשימה עליך מלך, אז סימן שזה טוב שאומרים ככל הגויים. מה? אני לא יודע, אבל התורה אומרת שהחקיינות הזאת זה טוב. מאיפה תלמד סדרי שלטון? מהגויים הסובבים. הגויים מסביב יש להם מלך, אז גם החיים. מה יש? למה שתהיה חריג? לכולם יש מלך, גם לך. שמה תאמר, מה? אנחנו לא נעשה רמזורים בגלל שלשכנים יש רמזורים? לא. אז גם להם יש מלך, גם לנו, מה רע? כן, לכן נכאורה הטענה שבגלל שהם אמרו ככל הגויים, נכאורה אין פה שום בעיה.
לא,
מה?
לא, לא.
זאת הוכחה לכאורה נגד הדמוקרטיה. אז לכאורה יוצא שאין עדיפות לא לזה ולא לזה, נכון? לפי איך שאתה מפרש עכשיו, אין עדיפות לא לזה ולא לזה. אבל על כל פנים, לפי ההלכה יש מצווה להעמיד מלך. אז יש פה שאלה על הרבנים שלנו, יש שאלה על שמואל הנביא, יש שאלה על העם, כן? יש שאלה עוד יותר חמורה. מה? נו, זה טוב מאוד, בשביל מה צריך מלך? כדי להילחם, לא? למה אתה צריך מלך? אז זה מצוין.
התורה אומרת, התורה, צריך מלך. רק העניין של כל הגויים הוא לא להיות ככל הגויים, אלא להיות ככל הגויים בעניין כמו שמשון, שמתחתן עם דת פלישתי בשביל להילחם נגדם. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים ככל הגויים, כדי לזה שאנחנו נקרא מלך, זה ניתן לנו השפעה לרחוב נגדם.
נו, אז מה? אז מה רע בזה?
אז אין רע בזה.
אין רע בזה לכאורה, נכון? זה מצוין.
אם היינו מקיימים
את התורה, אם אדם לא יכול להתחתן,
אז היינו צריכים מלך.
אני לא יודע. אם זה אחד מתרי"ג מצוות, אז כן צריך מלך. בכל מצב. גם אם אתה מקיים כל המצוות.
אנחנו מבקשים, אנחנו חייבים
להתעלם. מה?
אנחנו מבקשים, חייבים להתעלם, אבל אנחנו מבקשים.
אבל לא יודע, לא ככה הרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב שאתה חייב לבקש. כלומר, זה לא אם תבקש יהיה, אלא אתה חייב לבקש וחייב לשים מלך. כן? זה מצווה, מצווה. זה לא שאם אתה מבקש להניח תפילין, אז יש לך מצווה להניח. לא, אתה חייב לרצות תפילין, נכון? אז זה לכאורה, כן, מטמיע
עכשיו, אבל אני אומר, הקושיה היותר גדולה היא לכאורה על תורת משה עצמה. איך מנוסחת המצווה בתורה? היא גם כן מנוסחת בסגנון מוזר מאוד בפרשת שופטים. בפרק י"ז של ספר דברים, פסוק י"ד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת, וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. אז משמע גם כן שזה נאמר בלשון תנאי. אז איך רבי יהודה, איך הרמב״ם לא מסתכלים על זה? הנה, התורה אומרת שזה אם תאמר, ובא הרמב״ם ואומר, אתה חייב לרצות. מה, הוא לא יודע לקרוא פסוק בחומש? איך הם קוראים? אני רוצה להבין איך. שאתה חייב לומר. כן? ואמרת, אתה אומר שאתה חייב, מה?
אם תרצה לומר שעשים עליי מלך ככל הגויים סביבותיי, אז לא. מה שכן, זה שום
עשימה עליך
מלך
מכלב עליך וכו'. זאת אומרת, שכאילו התורה בא לשלול. אם אל תאמר עשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אלא תאמר מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו וכו'. זה אפשרי, אבל אז היה צריך להיות יותר ברור בתורה שהתורה שוללת את האמירה הזאת. נכון? כי למשל, גם כן יש פסוק פרשת ראה, כתוב כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, ככל אוות נפשך, תאכל בשר. נכון? לא מצאנו שהתורה שוללת את העובדה שתאמר אוכלה בשר. גם התורה לא חייבה אותך לאכול בשר. נכון? אבל התורה מה? כשתרצה, אז יש כללים איך אוכלים. אז גם פה לכאורה, התורה ניסחה את הדברים בלשון תנאי ולא בלשון חיוב. מה?
הכי פה זה לא דווקא לא יוצא פה אשר שנכנס, זה כאשר, ואז באמת כאשר אתה
תבוא
לארץ,
כן, אבל זה לא...
מה שאתה צריך לעשות.
אתה חייב. אתה חייב. אבל זה צריך ראייה שלזה מתכוונת התורה. כן? הדברים לא מספיק ברורים בטקסט, נכון? טוב.
אפשר שבאמת כן חייב להעמיד מלך. חייב הוא להעמיד מלך אשר.
אבל הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר שיש חיוב. כן. נכון. לפי הרמב״ם אתה חייב לרצות. ככה הרמב״ם כותב. ולא רק הרמב״ם, אלא כל הראשונים כולם, חוץ מאחד. מי זה החוץ מאחד? מה? תתחיל להגיד שרשימת כל הראשונים, בסוף נגיד לך כן, 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 לא, נכון? לא, לא ככה. רבי יצחק אברבנאל, זה היחיד. רבי יצחק אברבנאל מתנגד למלוכה. הוא עצמו היה שר האוצר של מלך ספרד, פרדינן, ושל המלכה איזבלה, יימח שמם, והוא סבל מאוד, הוא ראה את הנזקים שיש בשלטון מלוכני, אז הוא כותב בחריפות נגד מוסד המלוכה בכלל. הדברים של רבי יצחק אברבנאל הובאו במבוא לחוקה האמריקאית. כן? במבוא לחוקה האמריקאית שם יש רשימה של אנשים שהגו את הרעיון הדמוקרטי, ביניהם מובא גם רבי יצחק אברבנאל. כן? הם היו מתורבתים, כנראה היו כמה יהודים שם בוושינגטון שהסבירו... מה? כן. מה? בפילדלפיה זה היה, אתה אומר. כן, אבל הסבירו לג'ורג' וושינגטון, כן? מה התורה חושבת. בסדר? אז הביאו לו את דברי רבי יצחק אברבנאל, שהוא נגד זה, מה? לא שומע. אז אתה חולק על רמב"ם, אז אתה אומר כמו הרמב"ם, ועכשיו אנחנו לומדים רבי יצחק אברבנאל, אז בוא נבדוק, נכון? בוא נבדוק מה אומר רבי יצחק אברבנאל. הוא מביא שם את כל הטענות בעד, כל הטענות נגד. בין היתר גם את הטענה שלך. כן? אז מה? כן, בספר דברים, על הפרשה של שום תשים עליך מלך. אז קודם כל, הטענה הבסיסית שלו זה שזה לא טוב שיש מלוכה, ושמה שכתוב בתורה, שום תשים עליך מלך, זה רשות ולא חובה. כן? אומר, והוא מביא כמה הוכחות לזה. הראשונה, איך יצווה השם יתברך לישראל שישאלו המלך אם לא הייתה בחירתו בידיהם? ומה צורך בשאלתם אותו, כן? הוא מקשה את הקושיה שלנו. אם באמת זה מצווה, אז למה התורה הקדימה את הביטוי ואמרת שימה עליי מלך? והשני, אם היה אומרו ואמרת שימה עליי מלך מצווה, איך יאמר הכתוב ככל הגויים אשר סביבותיי? והנה השאלה ראוי שתהיה, מפני שציווה הקדוש ברוך הוא עליה לא להיות כן לגויים. כן? זאת אומרת, אם היית צריך להגיד ואמרת אשימה עליי מלך כאשר ציווני השם, למה כתוב ככל הגויים אשר סביבותיי? אחר כך הוא מביא גם את הגמרא במסכת סנהדרין, איך באמת רבי יצחק אברבנאל הסתדר עם רבי יהודה. רבי יצחק לכאורה, רבי דוני יצחק אברבנאל מסתדר עם רבי נהוראי, אבל מה הוא יעשה עם רבי יהודה? הוא עכשיו יעשה משהו אדיר, הוא יגיד שגם לפי רבי יהודה מעולם לא התכוונו לומר שיש מצווה להעמיד מלך. איך זה? נכון, זה לכאורה, נכון, נכון, אז בסדר, בסדר, אז הוא שואל את השאלה, הבנתי, תראה, כל מה שאני שואל שאלה, אתה לא צריך לחזור גם עוד פעם על השאלה, הם פעם אחת מבינים, כן? עכשיו, והשלישי מאשר חז"ל, במסכת סנהדרין, פרק כהן גדול, מה שקראנו לפני כן, כשאמרו, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד מלך ולהכריז זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה, לא סמכו מצוות המלך, כן, מאיפה יודעים שיש מצווה להעמיד מלך? מאיזה פסוק? לא מהפסוק ואמרת שימה עליי מלך, בהיותו הפסוק הראשון, אבל סמכו לסום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. הביאו את הפסוק השני בגמרא, והוא המורה שאין הפסוק הראשון מצווה. אם הייתה מצווה ואמרת שימה עליי מלך, אז חז"ל היו אומרים מצווה להעמיד מלך שנאמר ואמרת שימה עליי מלך. זה שמביאו את הפסוק השני, סימן שהפסוק הראשון איננו מצווה, אז מה הוא? רשות. אז גם לפי רבי יהודה המצווה היא אחרי שתאמר.
לא,
אפשר,
יש פה ידע שהיא אמר את זה,
יש פה מדבר שלנו רגע, כשנאמר. בסדר, זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. זאת אומרת, ככה מסביר רבי יצחק אברבנאל, שרבי יהודה גם כן, כשאמר שיש מצווה להעמיד, זה כשנאמר יש מצווה להעמיד, אבל לא שיש חובה לומר. בסדר? אז אם כן, אז מה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי נהוראי לפי זה? הבנתם את החידוש של רבי יצחק אברבנאל? זהו, אז זה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי נהוראי, שרבי יהודה אומר אתה לא חייב לבקש, אבל אם אתה מבקש יש מצווה. רבי נהוראי אומר אתה לא חייב לבקש, וגם אחרי שביקשת אין מצווה. אתה יכול לחזור בך. מה?
לפי זה הוא שזה
באמת,
זה מצווה וזה לא חובה?
לפי זה, לא. יש, אני אסביר לך. מצווה קיומית, יש מושג כזה שיש תנאים למצווה, אבל ברגע שהגיעו התנאים אתה לא יכול להתחמק. כלומר, לפי רבי יהודה, ברגע שביקשת מלך, אם אתה לא מעמיד אתה עובר עבירה. אתה מבין מה שאני אומר? זה כמו של ציצית, יש מצווה לשים ציצית או לא? ואם יש לי בגד של ארבע כנפות על גופי, אני חייב או לא? אני חייב, אם אני לא שם, יש לי עבירה, נכון? זאת אומרת, זה שאני לובש בגד של ארבע כנפות, זה התנאי כדי שאתחייב במצווה, ואין לי חובה להיכנס לתנאי, אבל ברגע שהתנאי יתקיים, יש לי חובה מחייבת, אבסולוטית, לקיים את המצווה.
מה למשל, אכילת מצה ביום שני של פסח, זה מצווה, זה לא...
אתה לא מקיים שום מצווה בזה שאתה אוכל מצה ביום שני של פסח. אתה יכול לא לאכול מצות, ואם לא אכלת, ואם אכלת מצה, לא קיימת מצווה. מה? לפי הגרא אתה חייב, ולכן אם אתה לא תאכל, אתה עובר עבירה, לפי הגרא. לפי הגרא, אם יש לך מצוות עשה לאכול מצה כל יום של פסח, אם לא אכלת מצה באחד מימי הפסח, עברת על מצוות עשה, ודאי. נכון? לכן אני אומר, המושג הזה של מצווה קיומית זה המצאה. אין דבר כזה. כן? לפי רבי יצחק אברבנאל זה מובן. למה ביקשתם? מי ביקש מכם להיכנס לחיוב הזה? עכשיו שביקשתם, אתם חייבים. לא? לפי רבי יצחק אברבנאל? ראיה, מי אמר את זה? רבי יצחק אברבנאל או הרמב״ם עכשיו? אתה מבין ש... האם אתה... תענה לי בבקשה. אתה מבין שיש פה מחלוקת בין הרמב״ם ורבי יצחק אברבנאל, כן או לא? כן, אוקיי, בסדר. אז עכשיו כשאתה אומר חייבים מלך, לפי מי? רבי רמב"ם או רבי יצחק אברבנאל? לפי רמב"ם. עכשיו אנחנו לומדים רבי יצחק אברבנאל, אז מה אתה מבלבל את המוח? לפי רבי יצחק אברבנאל או לפי הרמב"ם? אני שואל אותך, כשאתה שואל למה שמואל כעס, מי שואל עכשיו, הרמב"ם או רבי יצחק אברבנאל? אבל אנחנו לא לומדים עכשיו רמב"ם, לומדים עכשיו רבי יצחק אברבנאל. למה שמואל כעס לפי הרמב"ם? למדנו כבר ברמב"ם לפני 20 דקות. עכשיו אנחנו לומדים רבי יצחק אברבנאל, לא לבלבל. כן.
החזון העתידי של מלכות
ודוד
לפי אברבנאל.
לפי זה שאלה, מה זה חזון מלכות ודוד לפי רבי יצחק אברבנאל, נכון? צריך לבדוק את זה, נכון? אבל נמשיך. כן? אז אם כן, יש פה מחלוקת עצומה בין הרמב"ם לבין רבי יצחק אברבנאל. עכשיו, זאת אותה שאלה. אגב, עולם הבא ומשיח זה דברים שונים. זה לא אותו דבר, עולם הבא ומשיח. תשמע, אתה רוצה לתת את השיעור, בבקשה תבוא. בסדר, תן לי לתת את השיעור. עכשיו, לעומת זה, אז מה השלטון העדיף בעיני רבי יצחק אברבנאל? הוא אומר, מביאים כמה טענות מדוע זה טוב שיש מלך. רגע, איפה זה? איפה זה? עכשיו אומר, הקדמה אחת, הנה ראוי שנדע אם המלך הוא דבר הכרחי ומחויב בעם, חיוב עצמי או אפשר בלתו. כלומר, האם חייבים שיהיה מלך או לא? עכשיו הוא מביא את הטענות בעד, למה צריך מלך? כבר חשבו הפילוסופים שהוא כן, ושהיות מלך לעם בקיבוץ המדיני, כיחס הלב בגוף הבעל חי שיש לו לב, וכיחס הסיבה הראשונה אל העולם הכולל. כלומר, כשם שיש אלוהה אחד, אז כך, וכשבשם שיש גם לב אחד, צריך שיהיה רק מנהיג אחד. ככה אמרו הפילוסופים. ואם המעיינים האלה יסברו שהמלכות יגזור שלושה דברים, אז הוא מביא שם, טוב, אני לא אלאה אתכם בכל הנושא הזה, כי שם הוא מביא כל ההוכחות, כל הטענות בעד המלוכה. אחר כך הוא אומר, כל הטענות האלה הן לא נכונות. כן? הוא אומר, טוב, אולי נקרא את זה בכל זאת, נקרא את זה בקצר. אם כן, הדבר הראשון שצריך שיהיה אחד, כי אז זה, יש ריכוז. השני, ההתמדה והיעדר החילוף. זה טוב שיש מלך, כי לא צריכים כל הזמן לעשות בחירות. השלישי, היכולת המוחלט. אדם שמרכז אצלו את כל היכולת של כל השלטון, יכול לעשות דברים יותר גדולים מאשר אם השלטון מפוזר. הנה תהיה באמת מחשבתם בחיוב המלך וכחיותו כוזבת. לפי שאינו מהבטל שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת, ועל פיהם תהיה ההנהגה והמשפט. וזהו כנגד התנאי הראשון. מה רב בזה שיש קבוצה של מנהיגים? ולמה לא תהיינה הנהגותיהם משנה לשנה או לשלוש שנים כשני שכיר או פחות מזה? ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם ויחקרו את פשעי הראשונים. לכן אומר, יש יתרון בזה שהשלטון מתחלף. כן? כל שלוש שנים, נגיד, או שנה או שלוש שנים, כדי לבדוק שתהיה ביקורת על מה שנעשה. באמונתם, ואשר ירשיעון, ישלם כל אשר ירשיע לעשות. כל מה שהוא עשה בשנים האלה, נראה לו מה זה. וזהו כנגד התנאי השני. ולמה לא יהיה גם כן יכולתם מוגבל? הוא מסודר כפי הדתות והנימוסים. הדין נותן שיחיד ורבים הלכה כרבים, ושיותר קרוב להיות הפשע באדם אחד, כמו שאמר במשלי חמת מלך מלאכי מוות, מי שיחטאו אנשים רבים בהיווסדם יחד. כי אם האחד ייתה מן דרך, ימחו האחרים בידו. תאר לצורה שאתה נותן את כל הסמכויות לאדם אחד, אם האדם הזה יעשה טעות, אז אין מי שיתקן אותו. כן, אדם יאמר, אני קובע
אני פה מחליט, אני השולט. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, לא מזיזים לי. זה נורא, אומר הרב יצחק אברבנאל. אם הוא יעשה טעות אחת, הוא הורס את כל המדינה. וביות הנהגותיהם זמניות, והם עתידים לתת את הדין אחרי ימים מועטים, ימורה בשר ודם עליהם. זה טוב מאוד שיפחדו מהבוחרים. ומה לנו להביא על זה טענות שכליות? והנה הניסיון גובר על ההיקש. חוץ מזה אומר רבי יצחק אברבנאל, המציאות מראה את זה. הביטור הוא הארצות שהנהגתם על ידי המלאכים, והיום הזה ראינו כמה ארצות שהנהגותיהם על ידי השופטים ומושלים זמניים נבחרים ביניהם, ומלך אלוהים עמהם, משפט נבחרה להם בסידור מוגבל, והם הרודים בעם העושים בידי המלחמות לא יעמוד, אם לשבט אם לארצו. הלא ידעת אם לא שמעת כי ארץ רבה שהייתה מושלת בכל העולם, למי הוא מתכוון? רומא, אכלה כל הרעה תדושינה ותדוקינה ביותה הנהגתה על ידי הקונסוליוס. מה זה קונסוליוס? זה מנהיגי רומא. כן, רומא לא הייתה מלוכנית והיא דווקא כבשה את כל העולם. וכן רבים ובנהגות זמניות, אמנם אחר כך הייתה למס. ועוד היום שררה ונציה, הגברת רבתי בגויים, שרתי במדינות. כן? ונציה הייתה בלי מלך, הייתה מועצה שם, מועצה נבחרת, והם שלטו שם בחלקים נרחבים של אגן הים התיכון, היו ממלכה כלכלית מדרגה ראשונה. ומלכות פלורנציה, צבי היא לכל הארצות. מה קורה בפלורנציה? היא פירנצה שבאיטליה. גם כן, היו מתחלפים, הייתה ממלכה אדירה. נו, אז מה אתה רואה? ומלכויות אחרות גדולות וקטנות, אין מלך בהם, והם מתנהגים על פי מנהיגים נבחרים לימים קצובים. והנה המלכויות הנבחרות אשר אין בהם נפתל ועיקש, לא ירים איש את ידו ואת רגלו על כל דבר פשע. והם הכובשות ארצות, בחוכמה, בתבונה, ובדת. אתם יודעים מי אגב היה היועץ הראשי בפלורנציה? מקיאוולי. בזמנו של רבי יצחק אברבנאל. כן? אתה רואה, יש פה מדינה עם ממולח, הוא לא צריך שיהיה שלטון עריץ, הוא יודע לשלוט.
אתה רואה שרומא שרה על היהודים?
שמה?
רומא שרה על היהודים.
רומא?
רומא.
כן.
רומא, האוסו, האוסו,
זה נכון, זה מראה עד כמה שהם חזקים.
ומה
שאומר
שמלך זה לא טוב, זה
אצל הגויים
זה לא טוב, אבל אצל היהודים
שרוצים לך קורה,
זה כן טוב.
מי אמר לך? הוא אומר שלא. הוא אומר לך שלא. וזה כולו מה שיורה, וזה כולו ממה... אתה חולק על רבי יצחק אברבנאל, בסדר. למה? אתה צריך להביא הוכחה, אתה צריך להביא הוכחה שיש הבדל בין ישראל לעמים. הוא... לנושא הזה תביא הוכחה. למשל, האם אני אגיד לך משל שלעשן זה לא בריא כי נעשה מחקר באמריקה שהעישון מזיק? תגיד, זה אמריקאי. מי אמר שליהודים העישון מזיק? לא יודע, פה זה פוליטי, לכאורה. וזה כולו ממה שיורה, שמציאות...
תשתוק בסוף, תשתוק.
וזה כולו ממה שיורה, שמציאות המלך בעם אינו הכרחי. וכמו שהזכיר הרב המורה. כן? בקיצור, שם הוא מקשה כל מיני קושיות, אחרי הקושיות יותר חזקות, וכו'. טוב. על כל פנים, הוא אם כן סבר שדמוקרטיה עדיף. עכשיו נשאלת השאלה, אני בכל זאת, אז איך, בסדר, זה לפי רבי יצחק אברבנאל מצוין איך להסביר את פסוקי התורה, ואמרת אשימה עלי מלך. אבל, אגב, שמת לב שאתה סותר את עצמך, בהתחלה אתה אומר חייבים מלך, אתה אומר לא חייבים מלך, תחליט מה שאתה רוצה. אבל בהתחלה אמרת שלא צריך, אמרת אחר כך שכן צריך, תחליט מה שאתה רוצה. אני מציע לך דבר, סליחה, אתה מפריע לי. אני מציע לך, פשוט, תחשוב מה אתה חושב, ועוד יומיים תגיד לי מה אתה בדיוק חושב, אם צריך מלך או לא צריך מלך, אבל לא עכשיו, בסדר? עכשיו, איך אנחנו מסבירים בפרשת שופטים, אני מגיד, מי שפוסק לא כמו רבי יצחק אברבנאל, וסובר שחייבים שיהיה מלך, איך הוא יסביר את הפסוק, ואמרת, אשימה עליי מלך. כן? שהוא לכאורה מנוסר בלשון של רשות. תיאר את זה, תראית את זה יפה מאוד, לכאורה, הנציב מוולוז'ין, בספרו העמק דבר, על הפסוק הזה. הוא אומר ככה. ואמרת, אשימה עליי מלך. לפי לשון זה, היה במשמע שאין זה מצווה במוחלט למנות מלך אלא רשות. כמו ואמרת אוכלה בשר. והרי ידוע בדברי חז"ל שמצווה למנות מלך, ואם כן למה היא כתיב ואמרת? ונראה, זה פה חידוש עצום. במשום שהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם, יש לך דמוקרטיה. יש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברנית. תלוי, יש חברה כזאת, יש חברה כזאת. יש חברה שבלי מלך הם לא יוכלו להסתדר, לא יודעים מה זה דמוקרטיה בכלל. ודבר זה אי אפשר לעשות על פי הכרח מצוות עשה. אתה לא יכול להכריח דבר כזה. למה? שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. משום הכי, לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך, על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגות בסדר יותר נכון. שימו לב שהנציב חי ברוסיה בתקופה שהתחילה התסיסה נגד השלטון של הצאר, בגלל שראו שבאירופה המערבית יש שלטון דמוקרטי והחיים יותר טובים. לכן הוא אומר הנציב, אתה לא יכול לכפות על העם שלטון מלוכני אם הם רואים ששלטון דמוקרטי במדינה אחרת נראה יותר טוב. מדוע? כי אז אתה גורם לסכנת נפשות. יש לנו כלל, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אז לכן, אומר הנציב, זה באמת נכון, יש מצווה להעמיד מלך, יש מצווה כזאת. אבל היא מצווה שככל המצוות שבתורה נדחית מפני פיקוח נפש. וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהחברה משתנה, ושלא יוכלו להעמיד מלך בלי סכנת נפשות, כל זמן שהעם לא ירצה. לכן הניסוח של המצווה בתורה הוא ניסוח של רשות. וזה מסביר עכשיו מדוע שמואל לא חינך לבקש מלך עד שהעם לא רוצה, למרות שזו מצווה. זה גם מתרץ מדוע הרבנים שלנו לא מחנכים למלוכה, כי זה פיקוח נפש לתבוע מלוכה עבור חברה שאיננה מתאימה לזה. כן, אתה צודק, אבל יש בכל זאת הבדל, שהשלטון בימי שמואל תמיד נותן תקווה למישהו אחר להיות השופט הבא. מה שנקרא שיש מלוכה, כולם מיואשים, כלומר יודעים שזה עובר משהו שלם. על ידי מה? כן, על ידי מותם או על ידי פרישתם. זה לא אותו דבר, כן? זה לא אותו דבר, כי בסופו של דבר יודעים, גם הסמכויות שלו מוגבלות, ואם העם גם לא רוצה אותם, אז היו מורידים אותם. אי אפשר, כן? יש הבדל. ולכן אפשר לומר ששלטון המלוכה הוא מסוכן. למשל בימי גדעון בן יואש, גדעון קיבל הצעה מהעם להיות מלך. הוא לא קיבל. למה? כי פשוט מאוד, אם בימי גדעון היו מעמידים מלך, יומיים אחר כך הוא היה נהרג. על ידי מי? אנשי השבט האחר. כי כל אחד היה אומר, מה פתאום המלכתם מלך מאפרים? אז כל השבטים האחרים היו הורגים אותו, מעמידים מלך מזבולון. כמובן, למחרת, עוד פעם נהרג. בגלל שאז עוד לא היה מספיק גיבוש חברתי כדי שבכלל מלך יקום. אין? אז זה מה שאומר כאן הנציב. ואמרת, אשימה עליי, כשתוכל לקיים את המצווה בלי שזה יגרום לפיקוח נפש, אז תקיימה. ברור? טוב, אז זה לפחות מיישב את דברי רבי יהודה עם הפסוק, המחלוקת הזאת. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, אז נגיד לא תמיד השלטון הוא שלטון מלוכני, אבל מניין לדמוקרטיה מן התורה? מי אמר ששלטון דמוקרטי זה כן בעל סמכות? אז זה יש מקורות שונים בראשונים. יש שתי גישות מרכזיות. כן.
מה זה אומר בגישה לרמב״ם?
מה?
שאומר שכשמתפסים בארץ
ישראל... גם הרמב״ם יודע שאם יש פיקוח נפש לא מקיימים את המצווה.
אבל זה מעכב
להמשך. מה? נכון, זה מעכב להמשך, נכון.
זה לא יהיה בית המקדש כל
הזמן. נכון, נתעכב. זה הסיבה שלא הקימו את בית המקדש, באמת.
אז למה הרבים לא מחנכים את זה? שבכל תהיה חינוך, כשזה יתחיל
באיזשהו משלב. כי כדי לחנך צריך להקדים דברים אחרים. כן? למשל, אתה רוצה למשל היום לחנך לזה שנבנה את בית המקדש. אז מדוע לא פועלים בכנסת חוק יסוד בניין בית המקדש? הקצת תקציבים לבניין המקדש וכדומה. בגלל שכדי שיהיה בכלל רצון כזה, צריך לשנות מספר ערכים באומה, וזה עובר דרך דברים אחרים. כגון מערכת החינוך, יותר תקציבים למכון מאיר וכדומה. וזה זה עובר, נכון? אז זה... לכן זה עם נשימה ארוכה צריך פה ללכת. כן, בזמנו הרב ציודה אמר לאנשים שרצו לבנות את בית המקדש מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הוא אמר להם, זה שאתם רוצים לבנות את בית המקדש זה לא בגלל שיש בכם הרבה תורה, אלא בגלל שיש בכם מעט תורה. כי צריך מבט מקיף כל הדורות לבנות את עם ישראל קודם. עכשיו רק רציתי לברר קצת את המעמד של הדמוקרטיה. אנחנו מוצאים בראשונים שתי גישות עיקריות. יש הגישה של הראש והגישה של הרמב"ן. זה שתי גישות שונות לחלוטין. הראש בשאלות ותשובות, כלל וו שאלה ה, נשאל האם יחיד יכול להוציא את עצמו מהסכמת הקהל. למשל, הקהל החליטו להטיל איזשהו מס. אני יודע, צריך לבנות בית כנסת, אז החליטו כל אחד ייתן 2,000 שקל. האם יכול אדם אחד לומר, אותי לא שאלו, אני לא מחויב? איפה כתוב בתורה שאני חייב לשמוע בציבור? אומר הראש, ודאי שאתה חייב לשמוע לציבור, כי הרי כתוב בתורה אחרי רבים להטות. אז מה המקור של הדמוקרטיה לפי הראש? הרוב. התורה נתנה סמכות לרוב, גם כשאין מלך, אחרי רבים להטות. עכשיו, מדוע זה כל כך מחודש מה שאומר הראש? בגלל שבגמרא לא מפרשים את הפסוק הזה על העם. מה? מפרשים את זה על בית דין, שבבית דין אחרי רבים להטות. אבל שבעם אחרי רבים להטות, זה חידוש של הראש. טוב, אפשר להביא בשביל מקורות לדבר הזה, אבל זה בכל זאת חידוש. ושם הראש מוסיף עוד כמה ראיות, הוא אומר, זה פשוט מאוד. כי הרי אם כל אחד ואחד יעשה מה שבראש שלו, לעולם לא יגיעו להסכמה אחת. אז זה פרגמטי, כן, לכן, ולכן צוותה התורה, ככה הוא אומר, אחרי רבים להטות. אז זה סברה שמסבירה את גזירת הכתוב. הרמב"ן לעומת זה הולך בכיוון אחר לגמרי. בספר יהושע נאמר, כשממניחים את יהושע בן נון, העם אומר לו, כל אשר ימרה את פיך יומת. מכאן שהמלך יכול להרוג מי שהוא רוצה, נכון? מניין הכוח הזה לעם, למלך? כי העם נתן לו. אבל מי נתן סמכות לעם לוותר על איסור לא תרצח? אם אני אומר למישהו, אני מרשה לך להרוג אותי, זה נותן לו היתר? שום דבר, נכון? אז איך העם יכל להעניק ליהושע סמכות להרוג את מי שהוא רוצה?
גם עם שאול יש.
בסדר, שאול, אני שואל, גם אותו דבר. אני שואל, מי נתן סמכות לעם להתיר ליהושע ולשאול ולמי שאתה רוצה להרוג? זה פסוק בויקרא. כך אומר הרמב"ן. שהם למדו את זה מפסוק בויקרא. כתוב כל חרם, אני קורא כאן פרשת בחוקותיי, פרק כ"ז, פסוק כ"ט. כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. מה זה? אם אדם עשה את השדה שלו חרם, מה זה חרם? הקדש. והוא רוצה לפדות את השדה, אין בעיה, הולך לגזבר של ההקדש, מוסיף 20% על השווי של השדה, יכול לבדות, נכון? וחמישיתו יוסף עליו. אבל אם הוא הקדיש אדם, כך כתוב, לא ייפדה. מות יומת. מה? אם אני הקדשתי אדם, אי אפשר לפדות אותו, חייבים להרוג את האדם הזה. זה מה שכתוב. מה זה אפשר להקדיש אדם? ומה פתאום שיהרגו אותו, מסכן? מה הוא עשה? כן? ומי החרים אותו? אז בהקדש של שדה כתוב, ואיש כי יקדיש את שדהו, כן? כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לא, בסדר, זה איש שמקדיש. אבל כן כתוב, כל חרם אשר יחורם, משמע שזה לא איש שעשה את החרם הזה, אלא מי? אומר הרמב"ן, החברה. אם החברה מחליטה שהיא צריכה להרוג אדם מסוים, יש לה סמכות לעשות את זה. בסדר? עכשיו, את הסמכות הזאת יכולה החברה למסור לזה שליח, במקרה ההוא המלך. יכול להיות, אבל זה סמכות שנתנו לו. עכשיו, מניין לו הסמכות הזאת? היא באה מן הציבור. זאת אומרת שמי המלך המקורי? העם. ולפעמים הציבור מחליט להעביר את הסמכות הזאת לאיזשהו נציג. זאת אומרת שבאופן יסודי המלוכה היא מקרה פרטי של הדמוקרטיה. אז זה הפוך מהראש. לפי הראש, הדמוקרטיה זה כדי שנוכל להסתדר ביחד. בדיעבד, כשאין מלך שיקבע, אז הרוב יקבע. לפי הרמב"ן זה הפוך. כשהרוב לא רוצה לקבוע, אז הוא מעניק את הסמכות הזאת למלך. זה הפוך לגמרי. זאת אומרת שברמב"ן המלוכה היא המשך ישיר של השלטון הדמוקרטי, הוא מקרה פרטי, מה שאין כן לפי הראש, שיש פה שתי צורות שלטון שונות לגמרי. כן.
הרמב"ן אומר שלעם יש כוח, והוא מעביר את זה למלך?
כן. כך אומר הרמב"ן.
כוח של המלך הוא רק מהעם?
כן. מכיוון שלעם יש זכות להרוג את מי שהוא רוצה, הוא יכול להעניק את הסמכות הזאת למלך.
זה
המקור של כוחו של המלך. כלומר, כי אם המלך יכול להרוג, אז הוא יכול גם לעשות פחות מזה. אם מותר לי להרוג אותך, אז מותר לי גם להטיל עליך מס. מותר לי להגביל את התנועה שלך וכדומה. כן?
כן. מי שיטה דרוש,
כן?
אני חושב שלו על הרבה ימים לעתות, גם בשביל שיטה הזאת, יש להם סמכות לעשות דבר כזה כמו חריגה, שזה לא על פי ממש על פי דין תורה.
לא ממש, לפי זה יהיה יותר קשה. מה המקור לעשות דבר שהוא לא על פי דין תורה לפי הראש? הראש יגיד שזה עת לעשות להשם בפירוט תורתך. כן, הראש יגיד למשל שזה מין פיקוח נפש של הציבור. כן, כמו שקרה שכשהראש הגיע מצרפת לטולדו, אז הוא ראה שמה שהרבנים דנים דיני נפשות. כלומר, הורגים לפעמים. שאל אותם, הרי אתם לא סנהדרין, מי יתיר לכם? אמרו לו, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז הגויים יעשו את זה יותר גרוע. אז זה מדין פיקוח נפש שהם עשו את זה. מדין רודף או משהו כזה. כן? זה ההבדל. על כל פנים, כן, יש פה שני מקורות, הרמב"ן והראש, זה שני כיוונים שונים. מעניין שהאחרונים לא כל כך לא תמיד מביאים את דברי הראש והרמב"ן. בשאלות ותשובות של האחרונים, כשהם דנים האם לכנסת יש דין מלכות או לא, הם מביאים דווקא מהרב קוק. הרב קוק במשפט כהן אומר מסברה, דבר שהיום הפך להיות כלל המקובל על כל הפוסקים, שכשאין מלך, הנהגת האומה מסורה לאומה עצמה, ולכן דין מלכות יש לה, וכן כל נציגות הנבחרת דין מלכות יש לה, וגם לכנסת יש דין מלכות לפי זה, ולכן מותר לממשלת ישראל לגבות מיסים ולהכריז על מלחמה. אם אני סובר שמדינת ישראל אין לה דין מלכות, אז אסור לי לשלם מיסים, אסור לי גם ללכת בכביש, כיוון שהכביש הזה נבנה על ידי הפקעת אדמות בגזל גמור, וגם יהיה אסור לי לצאת למילואים. כן.
אז צריך גם לכנסת לבטל השם בגלל לעשות
השם בפירוט תורתך. משום עת לעשות להשם בפירוט תורתך, אפשר לעשות הרבה דברים. השאלה אם יש, למי יש סמכות לעשות את זה?
השאלה אם לכנסת,
איזה דבר? אולי אפילו גם זה. אבל זה מסוכן מה שאתה אומר. עדיף שיהיה בקרה על הדבר הזה מהרבנים, כן? בסדר. אבל נכון, לפעמים למנהיגי הציבור יש סמכות לדון שלא לפי דין תורה. כן? מה? אסור להם להחזיר את ירושלים. מה? מי? מה, זה ברגע שאתה אומר שיש אפשרות לעשות שלא כדין תורה, זהו, גמרנו, מותר גם לאכול חזיר, אם אתה לאכול שבת. מה? אבל יש אסור להחזיר את ירושלים, איזה שאלה?
האם מותר להם לעשות את
מגילת תורה? בדרך כלל לא. גם לבית דין, בדרך כלל לא.
האם העם נותן להם כוח? האם העם, זה הנציגות של העם,
זה מה שאתה... לא בכל דבר, לא בכל דבר אתה אומר את זה. מה שמותר לעבור על דברי תורה לפעמים, זה לפי קריטריונים מסוימים, להעמיד את הדת על תילה. כן? משום שביטולה של תורה זה קיומה, או מפני פיקוח נפש של הכלל. לא סתם, יש איזה עקרונות שצריך ללמוד אותם, שלפיהם מותר לעבור על דברי תורה. אבל אופן עקרוני, ודאי שלא. טוב, אז מה שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם מחותיים, מה זה? זה מצוות, שומת שים עליך מלך, לא? מה אתה אומר? לא שומע. האם זה שיש חברים לא יהודים בכנסת זה מערער את הסמכות שלה? תשובה לא. מה? לפי זה אנחנו לא הכרענו, כן? זה מחלוקת הנתיב ורבי יצחק אברהם בן אל. אני צריך להכריע ביניהם, מה?
באמת העניין לתקופת החשמונאים,
כן.
הוא אומר שם שזה שאין מלך, אז העם צריך להביא את הנציגים שלו, של העם.
נכון.
אז אם יש נציגים שהם לא של
העם, ערבים. בסדר, אז אני אז רוצה לענות. למה זה שיש ערבים בכנסת זה לא פוגם בסמכותה? זה שיש נציגים ערבים זה איסור, אבל זה לא פוגם בסמכות של הכנסת. מדוע? מפני שזה נעשה מדעת רוב העם. כלומר, רוב העם מעוניין בצורת שלטון כזאת המאפשרת לערבים להתערב בבחירת ראש הממשלה. אם כן, זה מידת כלל ישראל שזה נעשה. אז אמנם זה נעשה בעבירה, אבל זה מועיל.
מה?
לא, מדובר על אלה שנמצאים פה. אלה שנמצאים פה מעוניינים לתת שוויון זכויות לערבים, והם מעוניינים בזה לא מפני שיש להם כפייה מהערבים עליהם, אלא מפני רצונם הם. אתה יכול להגיד שהרצון הזה הוא לא בסדר, זה סיפור אחר, אבל זאת עובדתית רצונם. כן. כן.
רוב העם רוצה, בגלל שהוא חושב שיש איזשהו סיכוי להעביר את ירושלים.
אבל זה נגד ההלכה, אסור להעביר
את זה. זה אסור, כמו שאסור שיהיו ערבים בכנסת, אבל זה בסדר, זה בסמכותו.
לא, זה לא בסמכותו. כי מה שהסברנו עד עכשיו, לא, יש פה שני דברים שונים. אנחנו רוצים קודם כל לדעת, האם הכנסת מייצגת את העם? התשובה היא כן. האם זה בסדר שהיא מייצגת באופן הזה? לא. בסדר? עכשיו, גם כן, מדוע זה לא בסדר? בגלל שזאת עבירה. כלומר, אם ישאלו את הרבנים, האם להעניק שוויון זכויות לגויים בהנהגת האומה, התשובה תהיה אסור. בסדר? האם בגלל שנעשה האיסור, הגוף המייצג הזה הוא כבר לא מייצג? התשובה היא לא. זה לא קשור אבל הם מותר לעבור עבירות? לא. אם הכנסת תשאל אותך אם מותר להחזיר את ירושלים, תגיד להם לא.
זה היה ישראל שצריך הרבנים על לעזור.
כן. כן. לא שומע.
זה
גם רבנים עושים את זה. כל מצווה אנחנו מבטלים בלי פיקוח נפש. זה נכון? מה השאלה? יש גדרים של פיקוח נפש. יש גדרים מלחתיים, אז זה נקרא פיקוח נפש. למשל, האם זה שתהיה מלחמה אם לא נחזיר את ירושלים, האם זה נכנס בגדר של פיקוח נפש? התשובה היא לא. עם כל הכבוד לרב עובדיה יוסף, אבל התשובה היא לא, כן? כי פיקוח נפש מדבר פיקוח נפש של האומה. זאת אומרת, אם היית אומר, אם לא נחזיר את ירושלים, קיומה של המדינה בסכנה, אז לפי ההלכה היינו מחזירים. אבל אם אתה אומר, לא קיומה של המדינה בסכנה, אלא יש סכנה שתהיה מלחמה, זה לא בכלל פיקוח נפש של הכלל. לא, כי זה פיקוח נפש של היחיד וזה פיקוח נפש של הכלל. לא, לא. אז לפי זה יהיה לך אסור לצאת מהבית, כי יכול להיות שכשתצא מהבית אתה תחליק על קליפת בננה ותשבור את הראש, כן?
יש את זה, אבל זה כמו שדבר כזה, זה נכנס, זה כמו שכל מלחמה,
זה לא נכון. זה לא נכון. לא, זה בשום פנים ואופן לא נכון מה שאתה אומר.
והפור חיים של יהודי אחד, שווה לך
סיפור שלנו? ודאי. זאת ההלכה, מה אני אעשה?
מה?
גם מהיהודים. כל מה שנדרש כדי לנצח. המצווה היא לנצח. אם אתה יכול לנצח, אז זה דוחה פיקוח נפש. טוב, זהו.